ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, אולי לא כולם יודעים אפילו מי זה היה, היה אומר בשם החפץ חיים, שניסיונות האמונה שיהיו לפני ביאת המשיח, יהיו ניסיונות גדולים ועצומים, ויהיה קשה להתמודד איתם. כולם בדורות האחרונים דיברו באותו סגנון. אביו של רב שלמה זלמן נוירבך בצל היה אומר שהוא שמע מאביו, ששמע מענוע מלימלך, שבדור של איקטה דמשיחה כביכול הקדוש ברוך הוא ימתח חבל וכולם יחזיקו בו, ואז הוא ינער את החבל בכל הכוח, ידלדל אותו בחוזקה, וכל השוטים יונערו מן החבל, יעופו לכל רוח. שוטים זה לא דווקא שוטים, אבל כל מי שיעופו סימן שהוא שוטים. רק החכמים המעטים ימשיכו לאחוז בחבל הזה. כל מיני דוגמאות של הדור שלנו, של איקבתא דמשיחא, וזה לא רק שרואים את העקב כפי שהמפרשים מסבירים, עכשיו כבר רואים כמעט את כל הרגל, כמעט את כל הגוף, לא רק את העקב. גם באור החיים הוא כותב, אני לא יודע איך הוא העיז לומר דברים כאלה, אבל הוא אומר שבסוף הימים יתמודדו עם ישראל עם שער החמישים של הטומאה. ביציאת מצרים כתוב שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם במהירות לפני ששקעו בשער נון. והוא ועוד אומרים ככה, שבדור של איקבתא דמשיחא יהיו שקועים בשער הנון, שזוהי האפיקורסות, שזו הכפירה בכל בכל. כך הרבה הרבה מגדולי הדורות האחרונים, עוד לפני שהמצב היה כמו שהיום, דיברו על הניסיון של הכפירה, של השלכת הכל, של עזיבת החבל ולעוף לכל רוח. אנחנו פה התכנסנו בערב ראש השנה, כל הימים כבר נקראים ערב ראש השנה, להתחזק. אבל ברוך השם שאין פה שום אחד מכל הנוכחים ששייך להתמודדות הזאת של שער הנון, של ספיקות, אפילו לא שער הנון, של ספיקות באמונה. יש בורא ומנהיג, תביא הוכחות וכו' וכו' וכו'. כולנו ברוך השם מחזיקים בחבל, מן המועטים שמחזיקים. ובין עם ישראל, אם עושים חשבון, על זה כל כך צריכים לבכות, כמה מעם ישראל, כמה מסכנים בכל העולם כולו. כבר אני כנראה לדבר על מי שלא יודע שיהודי, שיש גם כן כאלה במספר עצום, אבל אפילו אלה שכן יודעים שהם יהודים, שהם מגזע אברהם אבינו, כמה רחוקים, כמה לא יודעים שום דבר ממש, שום דבר כפשוטו. אנחנו מן המיעוט שבמיעוט, שלומדים את הפסוקים, את הגמרא, בסוף כתובות, ועוד שבה, ועוד באה סירייה ושבה והייתה לבאר, בזוזה אחר זוזה. היום זה כבר, מה זה? זה לא עשירית מעשירית, רחמנא ליצלן. מן המיעוט אנחנו, אבל המיעוט שצריך להרגיש טוב, שצריך להרגיש שאנחנו, בזכותנו העולם עומד, בזכות אותם אלה שממשיכים, העולם עומד. מבחינה זאת, אפשר להרגיש נפלא כשניגשים, כשמתקרבים לראש השנה, מתקרבים לדין. אפשר להרגיש הרגשה טובה, ברוך השם, אם מסתכלים ביחס לאחרים, כמה אנחנו נפלאים. אנחנו ממשיכים את שרשרת הדורות. משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וכך זה עבר מדור לדור בכל מיני מצבים של עם ישראל. ואנחנו טבעת בשרשרת הזאת, ברוך השם. ואנחנו מצפים ומבקשים ומתפללים שכולנו, כל דורותינו, כל אחד מצפה שימשיכו כל צאצאיו עד שתתגלה האמת הגדולה במהרה בימינו בימות המשיח. מבחינה זאת צריכים להרגיש ממש נפלא. יכולים להיות בטוחים, בהלכה כתוב שצריכים ללבוש בגדי יום טוב, ומסבירים איך זה, מה זה. אצלנו פשוט אפשר להתלבש, לחגוג, ברוך השם, אנחנו מן המיעוט שבמיעוט שזוכים. אבל השאלה היא אם זה מספיק, אם בזה אנחנו נסתפק, וכך ניגש לראש השנה. שאני יותר טוב, כבר לא מדבר על המנהיגים של עם ישראל, אבל אפילו אני יותר טוב מן החברים שלי מילדות, אני יותר טוב מן השכונה, החברים בשכונה, אפילו משכנים בבית הכנסת, כל אחד ירגיש, יכול להרגיש את עצמו טוב. המודה צריך להיות לגמרי אחר. קודם כל, כי זאת האמת, בסופו של דבר, לא נשארים בעולם הזה לעולם. האדם בא לעולם הזה לתקופה, הוא הולך לעולם הנצח. ושם זה לא תירוץ מספיק, הוא לא יכול, זה לא כרטיס כניסה לשום ישיבה בישיבה של מעלה. לשום ישיבה הכי נמוכה, שם גם כעולים ועולים ועולים. מה הוא יגיד? אני יותר טוב מן הדור שלי, מן השכנים שלי, מחברי הכנסת, מה זה משנה? מי אתה? עם מה באת? מה אתה מכיל בתוכך? מה זה משנה כל הדברים האלו? יש קטע ברבן יונה, אני לא רוצה לצטט דברים. רבן יונה פרקי אבות אומר, הוא התכוון גם לעצמו, אם למדת התורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך. אומר, אז מה אם בכל הדור אין כבר כמוני? אבל מה אם דורות קודמים? אנחנו לא צריכים לחשוב כל כך רחוק. כלום, מה, עם מה אתה בא? הגרוע מכל בחיי הנפש הוא בעת שהאדם עובר תהליך של חיי ניוון ומאבד כל תוכן מוכני בחיים. כך כותב הרב מסלונים. שאדם הוא אין לו תוכן רוחני, אין לו תוכן רוחני, זה הגרוע ביותר. כשאדם הוא מזכין ורואים שהוא ככה מסתפק בכמעט כלום שיש לו, דואגים מאוד, מנסים ככה להמריץ אותו שיהיה פעיל, שיעשה, שיעבוד משהו. אם אדם הוא מסתפק במה שיש לו וזהו, וכך הוא יגדל, ומדובר על אנשים צעירים, לא על אנשים זקנים, אנשים צעירים, אם אין שאיפות רוחניות, אם אין חזון, אם אין אתגר שאני רוצה להגיע אליו, אז מה בסך הכל שום דבר? אז ככה יחלפו החיים עם מצב כזה או מצב כזה, וזה הכל. שום דבר אין מזה. וכמובן שאם אין אתגר רוחני ואין רגש רוחני, לא מרגישים שום עריבות בתורה. קראנו עכשיו בפרשת הביקורים בכי תבוא, אולי כולם יודעים את הקטע הזה באור החיים שהוא כותב שם, ושמחת בכל הטוב. התורה מברכת אדם שהוא מביא ביקורים, ושמחת בכל הטוב, אין טוב אל התורה, אומר או כותב שם באור החיים. אם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות טוב התורה, אם אדם היה מרגיש כמה התורה מתוקה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשב בעיניהם מלוא העולם כסף וזהב למאומה. אדם שיש לו עולם רוחני שהוא מצליח, כמובן כל ההתחלות קשות, גם מי שיושב ליד גמרא והוא טוען, זה לא הולך, אין איזה טעם, הוא לא מרגיש, הוא בעצם לא ניסה כמעט, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שהתורה היא שאפשר להרגיש את הטעם שלה. עוד לא התחיל, זה כמו איזה אחד שהוא מתחיל לשתות משהו, הוא עוד לא מרגיש שום דבר לא טעים, או שהוא דוחף את הצלחת לפני שהוא טוען, ילד קטן, הוא אומר לו, תטעם, זה טעים מאוד, שום דבר, אין לו טעם, אין לו חשק, אין לו זה. וגם תראו איך מסתכלים על הדברים כמובן, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, בעולם הזה לא מצד השקפת עולם, מצד פשוט עולם הזה, אדם שלומד, אדם שיש לו עולם רוחני, יש לו כל כך הרבה עריבות וכל כך הרבה טוב, אבל אם הוא מסתפק בכלום, אז הוא כלום, אין לו כלום. כתוב במשלי, כל ימי עני רעים, והגמרא בסוף כתובות מביאה קטע מבן סירה, אחר כך היא אומרת, כל ימי עני, מה זה כל, אפילו שבתות וימים טובים. הגמרא מסבירה מדוע, אבל ראיתי שהרב מסלוני מסביר ואומר ככה, זה פשוט, אדם עני, אדם עני שאין לו רגש, שהלב שלו הוא יבש, אין לו לחלוחית, מה כבר יש לו משבת ומה כבר יש לו מימים טובים? אומרים לו, מגיע ראש השנה, מגיע יום כיפור, מגיע סוכות, מגיע שמחת תורה, מה זה מדבר אליו? כל ימי עני רעים, אם הוא עני, אם אין לו רגש, אם הוא לא יודע מה זה בכלל, הוא לא מרגיש שאין לו טעם רוחני, אז ודאי שיש לו התייבשות, הוא חולה פשוט במחלת ההתייבשות. כך נראה אדם שאין לו עולם רוחני. ואם אנחנו חושבים להסתפק באותו חלק שכן יש לנו, כפי שאמרנו, ואשרינו שיש לנו את אותו חלק, וצריכים לשמוח איתו, זה בלי ספק, שאנחנו מחזיקים בחבל ואנחנו ממשיכי השרשרת, אבל אם זה הכל מה שיש לנו, זה עצוב מאוד, כי אם זה אי אפשר לעבור את אותו גשר שבעולם הזה שעכשיו הוא רעוע מאוד עד שיתגלה המשיח. אפשר גם להתמוטט אם אדם אין לו עולם רוחני ואין לו משהו שמזרים את הדם שלו, הוא יכול בקלות להתמוטט מכל דבר הכי קטן. מי שיעשה טיפת רוח הוא כבר יעוף, קצת תהיה רוח כבר הוא יעוף. הדבר הראשוני זה שאנחנו צריכים שאיפה, שאנחנו צריכים לדרוש משהו מעצמנו, לשאוף מעצמנו, לא לשאוף, ודאי שאיפה שהעולם ישתנה, שכולם יהיו טובים, וכולם יכירו את האמת, ועם ישראל כולו יחזור בתשובה, אדם צריך קודם כל, הכל זה נכון, ודאי אסור לזלזל בדברים האלו, אבל אם אדם משקיע את כל כולה בזה, הוא נשאר בלי כלום. קודם כל הוא צריך לשאוף ולדרוש מעצמו שיהיה משהו. שהוא יגדל, שהוא יהיה אדם יותר גדול, שהוא ירגיש יותר, שידע מה זה עולם רוחני, שיחיה חוויות רוחניות, שיבין מה זה שבת, שיבין מה זה יום טוב, וכו' וכו'. ניקח כמה דוגמאות לנגד עינינו, אבל לא על מנת שאדם הוא, יש לפעמים שאדם הוא לומד, צריך ללמוד מוסר, ואז הוא נשבר, אבל אז מה הוא חושב? טוב, אז אני כלום, אז באמת אני כלום, אם אני כלום אז זה שום דבר, בסדר. לא על מנת לראות שאדם הוא כלום, אבל לראות כמה, למה אפשר להגיע, למה אפשר לשאוף. נסתכל על השטח של ידיעת התורה, זה הדבר הראשון, אדם שלא לומד, עם הארץ. אם אתה רואה בספרים, מה זאת אומרת? אנשים בלבטים, בעלי בתים, מה זאת אומרת? מי לא ידע משניות? יהודים פשוטים פשוטים, שישה סדרי משנה, זה היה דבר כל כך פשוט. שננו ולמדו, היו בהם לבית כנסת ומשננים, היו כאלה שהם קצת פחות, אז ידעו אין יעקב. אבל משניות, מה זאת אומרת? מי לא ידע משניות? אדם עושה חשבון הנפש, לא רק בחור צעיר, אברך, כמה כבר אני יודע? איך אדם יכול? ואין לו שאיפה לזה, שאיפה. ודאי יש כל מיני תמוצים, למדנו קצת בכיוון אחר, וכך וכך. אבל מבחינת השאיפה לדעת, מינימום של תורה זה תורה שבעל פה. תורה שבעל פה, שישה סדרי משניות, בקושי כל שיודעים להגיד את שמות המסכתות בכלל, לא רק שלא יודעים את המשניות. ואחר כך לדעת ש"ס, החפץ חיים כותב בתורת הבית, אצלו זה היה דבר כל כך פשוט, שקודם כל הוא אומר, מה זאת אומרת, אדם יבוא לישיבה של מעלה, ילמדו שם דברים, הרי שם מתקדמים, נכון, רואים את הפנימיות יותר, עוד ועוד ועוד ועוד, אבל אחד שלא מבין בכלל שום דבר, מה יש לו לשבת שם? אחד שלא מבין בשיעור, במשהו, או שהוא לא מבין כי השיעור ניתן באנגלית, הוא לא מבין אנגלית, או שהוא לא מבין כי הוא לא מבין. אז מה יש לו שם לעשות? אדם לא, שלא למד, אומר החפץ חיים, לפחות אם אדם עבר פעם אחת, אפילו לא בעיון גדול, הוא ישמע מה מדברים, אז הוא אולי יוכל להתפתח. הוא אומר שם, לא כל אחד יכול ללמוד ש"ס בעברית, את כל הש"ס. אז הוא אומר, לפחות אם ללמוד ריף, והוא אפילו כתב ריף על מסכתות שהריף לא כתב עליהם. במטרה הזאת, כך הוא כותב, זו המטרה שלו. על סדר קודשים הוא סידר קיצור של הגמרא, של, והוא אומר שרק בדור האחרון הדפיסו את הר"ן על הריף. קודם זה היה ריף ורש"י, כי אנשים זה מה שלמדו, לא כל אחד יכול היה ללמוד, תלמד ריף ורש"י. אני לא אומר שצריכים בפועל ללמוד את זה, כל אחד יש לו את הגישה שלו והתוכניות שלו, אבל שאיפה לדעת משהו, לגדול קצת בתורה, וכמה יודעים נביאים, וכמה יודעים כתובים, וכמה יודעים חומש עם רמב"ן, דברים הכי מינימליים, כמה יודעים שישה חלקים של משנה ברורה, שזה מינימום של מינימום במינימום, או ספר שמקביל לזה, אבל כבר לא מדבר על טורים ועל שולחן ערוך ארבע חלקים. כמה התורה היא גדולה, כמה היא גדולה, ואם אדם אין לו אתגר לזה, ובכלל הראש שלו בשאיפות בכלל בכיוונים אחרים, אז איפה העולם הרוחני? איפה העולם הרוחני? זה בכלל חיים בעולם אחר. זה לא פלא שאנחנו חיים ככה, מפני שאנחנו, העולם שסביב, שמסביב סביב, מקיפים אותנו, כל אלו שאפו כבר מן החבל, ולהם יש שאיפות בכלל של עולם אחר, או של כסף, או קצת טיפה יותר של רוחניות, אולי, אז להיות איזה רופא, להיות איזה מהנדס, להיות איזה משהו, וכל מיני תענוגות שבעולם, וכל מיני שטחים, אבל מה, ואחר כך נשארים כלום, אדם בא, אחר כך העולם הזה הוא לא נצחי, וגם בעולם הזה עוד מה תתגלה האמת, מה נשאר מכל האדם? שום דבר, אדם יעשה קצת חשבון הנפש, ושום לא כדי שישבר, כדי שיפתח אצל עצמו קצת שאיפה רוחנית. בעניין מצוות, איפה אנחנו עומדים בעניין מצוות? כותב רבנו יונה, קטע אחד, נראה, בשער השלישי, יש אנשים רבים, אני לא מדבר על החלק של עבירות, שזה חלק קשה להתמודד בניסיונות, ואדם נופל ועולה, וצריך להילחם עם עצמו. אבל החלק של המצוות, שתהיינה שאיפות, יש אנשים רבים בהמון העם חושבים כי אין עיקר האובדן והפסד הנפש ולעתיד העבירות שיש בהם מעשה. עבירות זה דבר אחר, אם אדם עובר עבירה זה הפסד הנפש, זה אובדן, אבל וכי אין אובדן ומוות אל האיש אשר הוא טהור מחטאו במעשה ובדרך עבירות לא הלך. אדם שהוא לא עשה עבירות יהיה טוב לו וחדל מעשות מצוות ומעשים טובים. אדם חושב בסדר, הוא לא עשה מצוות, אבל יש לו נפש, הוא הגיע למשהו. על כן אנו חייבים להודיע תועי רוח בינה. ואז הוא מביא כמה וכמה מאמרים. ואחר כך הוא כותב, ודע כי המעלות העליונות נמסרו לנו במצוות עשה. מעלת, כמו מעלת הבחירה. המעלות שבעבורה נברא האדם, כפי שהוא מסיים. הוא אומר, בעבור המעלות האלו נברא האדם. ומה תקוות הנברא אם לא ישים עמל נפשו ועיקר עסקו בדברים אשר נברא בעבורה? זו הסתכלות של אדם רוחני, בפשטות, הוא מדבר את כל אחד מאיתנו. אדם שחי עם האמת, אומר, יש לך תכלית פה בעולם. נבראת לשם תפקיד מסוים, כדי לזכות למעלות שבעבורה נבראת. כל אחד לפי מה שנדרש ממנו, הקדוש ברוך הוא דורש מכל אחד ואחד מה שהוא יכול לעשות בעולם הזה. אם כן, מה תקוות הנברא אם לא יזים עמל נפשו בעיקר יזכור בדברים אשר נברא באברהם? אם אתה בכלל מתעסק בדברים אחרים, שכחת בכלל מה העיסוק העיקרי שלך ומה הם הדברים, מעלת הבחירה, מצוות הזה ובחרת בחיים. כל פעם שאדם מתמודד, לפעמים יש לאדם הרגשה לא טובה, כמה עד שהוא הצליח משהו, בין אם זה דבר קטן ובין אם זה דבר יותר גדול, כך דבר הכי קטן, קשה לו לקום לתפילה, קשה לו ללכת לבית כנסת, או מה, הוא נלחם עם עצמו, בסוף הוא הולך, הוא מרגיש כזה, אני לא מוצלח, צריך להרגיש, קיימתי מצוות עשה, התמודדתי, עמדתי בניסיון, בשביל זה נבראתי, עמדתי בניסיון, מעלות תלמוד תורה, מעלות לכת בדרכי השם, והלכת בדרכיו, כל חיוך לשני, כמה כבר דיברנו על הדברים האלו, כל חיוך לשני, כל להרגיש את השני, לומר תודה לשני, להתפלל בשביל השני. מצוות עשה דאורייתא אחת אחרי השנייה, אין דבר שזה לא מצוות עשה, בשביל זה נבראת. אבל אם אדם הוא חושב על זה, הוא חושב על הדברים האלו, הוא חי בעולם רוחני, מעלות שלמות הביטחון, לכל הוא מביא פסוקים, מעלות התבונן בגדולת השם, להתבונן בעולם, כמו הוא מביא פסוק, זה פסוק בתורה, והשיבותי לבביך, אבל דוד אמר, השם משמיים משקיף על בני אדם לראות היש משכיל דורשת אלוקים. כמה אנשים מתבוננים בבריאה ומתפעלים ומודים לשם. מצוות עשה דאורייתא, כל דבר הכי קטן, זיכרון חסדה והתבונן בהם, וכולי וכולי, עוד ועוד ועוד. אחר כך קדושה, יראה, אהבה, דבקות, כל אחת מהנה כמה מדרגות. מצוות עשה שהאדם נברא בעבורן. ואם אדם עושה חשבון הנפש לעצמו, ושוב כפי שאמרנו, לא כדי שירגיש את עצמו לא טוב, אלא כדי לפתח שאיפה, אדם קם לכאן, הוא יכול להגיע, זה משהו יוצא מן הכלל. לאן אדם יכול להגיע? אם הוא אין לו את כל זה, אז זאת אומרת שהוא מתנוון בעצם. אין לו שאיפות חיים. אין לו שאיפות חיים. החלק של השאיפות שלו זה חלקים של העולם הזה. אבל החלק האמיתי של הנשמה שלו, הרי בעצם מבחינה זאת הוא כבר מנוון, הוא כבר רחוק רחוק מן הבסיס העיקרי. בתפילה, עבודת השם, קטע קטן משולחן ערוך, לא מאיזה ספר מוסר או ספר חסידות. מה זה תפילה? מה זה תפילה? כותב השולחן ערוך, הוא מצא לנכון לכתוב את זה לא רק בבית יוסף, בשולחן ערוך עצמו. המתפלל צריך שיכוון בליבו וכו' וכו'. אחר כך הוא כותב, וכך היו עושים חסידים ואנשי מעשה שהיו מתבודדים ומכוונים בתפילתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות ולהתגברות כוח השכלי, עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה. שולחן ערוך מוצא לנכון לכתוב שבתפילה אדם יכול, ברגעי תפילה הוא יכול להרגיש שהוא בכלל בעולם אחר, קרוב לדרגת הנבואה. קרוב לדרגת הנבואה. איך זה נדבק עם תפילות שלנו? מי שזכה פעם אחת להרגיש תפילה בחיים, אז הוא יודע לפחות על מה מדברים. מי שגם זה לא זכה, אז הוא בכלל לא יודע על מה מדברים. להרגיש דבקות בשם, להרגיש משהו. כמה אנחנו רחוקים מכל הדברים האלו? דוגמה אחת שמביא לקט יושר, לקט יוסף, זה תלמיד של תרומת הדשן, שכתב, כמו שיש מעשה רב על הגרא, הוא כתב בעצם מעשה רב הנהגות של הרב שלו, של תרומת הדשן. אז הוא כותב שם, אני לא מצאתי את הספר היום, אבל עד כמה שאני זוכר, הוא כותב שבחודש אלול, בברכת ברוך שאמר, הייתה לוקחת לו כשעה. תרומת הדשן, כשעה, הייתה לוקחת לו ברכת ברוך שאמר. מה הפלא? מה הוא אומר? שאמר והיה עולם, ברוך הוא, ברוך עושה בראשית, ברוך עוזר, מקיים, ברוך מרחם על הארץ, מרחם על הבריאה, כל דבר אפשר לחשוב ולחשוב. דוגמה של תפילה, איפה אנחנו, כמה אנחנו רחוקים מתפילה? כמה רחוקים? ושאר הדברים, שבכלל בקושי יש לנו השגה במצוות עשה הללו, מה זה בדיוק קדושה, או מה זה בדיוק אהבה, או מה זה בדיוק דבקות, או מה זה בדיוק יראה, כמה רחוקים, כמה רחוקים, למה שלא תהיה לאדם שאיפה? מפני שהוא לא רוחני, כי הוא לא חשב על זה. אבל אם אדם מפתח את ההרגשה הזאת הרוחנית, הוא יכול באמת, למה שהוא לא ישאף? למה שבדור שלנו לא ישאפו להגיע לכמעט נבואה? האמת היא שיש סיכוי גדול שיגיעו לנבואה בתקופה של הלווים. היו ישיבות שלמדו נבואה, זאת אומרת שהתכוננו לקראת, מה זה ללמוד? למדו תורה, אבל שהמטרה שאיפה הייתה להגיע עד כדי כך, בעזרת השם יבוא משיח, מה זה יהיה דבר פשוט, שהארץ תהיה מלאה את השם, מלאה הארץ דעה את השם, כמיים לים מחסים, ואז אנשים שיהיו ברמה יותר יגיעו ויגיעו ויגיעו. בכלל איפה כל השאיפה הזאת? הייתי משל נפלא, אדם עני שמעולם לא נסע ברכבת, הוא החליט פעם אחת לנסוע ברכבת ואסף כספים לעצמו, קיבץ לאט לאט לאט, אחר כך הוא החליט, שמע שיש מחלקה ראשונה, שנייה, שלישית, החליט שאם הוא כבר פעם אחת נסע ברכבת יקנה כרטיס למחלקה הראשונה. פעם הרכבות היו, היום כבר לא רואים את זה, הייתה רכבת ארוכה, מחלקה ראשונה, אחר כך היו אנשים יותר פשוטים, אחר כך היו חבילות, רכבות קרונות של מסע, ובסוף העבירו פרות ושברים, וכל מיני, הכל זה היה באותה רכבת נסו. קנה לו כרטיס, בסופו של דבר הגיעה הרכבת, והוא נכנס לקרון, נכנס, הוא רואה שם בהמות, אבל הוא החליט, זהו זה, זה מה יש. נכנס לשם, בהתחלה הוא נבחל ברגע ראשון, אחר כך הצטנף לו באיזו פינה, התיישב לו שם. אחר כך בדרך, כרגיל, המבקר מתחיל להסתובב ולבדוק כרטיסים. לבדוק, כי יש כאלו שנכנסים לרשות. אבל המבקר יודע איפה אלו שעולים בלי כרטיס. מסתם הוא נכנס לשם. נכנס, הוא רואה שם אחד יושב פינה, התחיל לצעוק עליו גנב, למה לא שילמת? מסתכל עליו, מאיפה אתה יודע שלא שילמת? זה הרבה תמימות כזאת. זה אומר לו, אם שילמת, מה אתה עושה פה? אז מוציא את הכרטיס והוא מראה לו. ולא רק שהוא שילם, הוא מראה לו שהוא קנה כרטיס למחלקה הראשונה. אמר לו, איזה שוטה אתה, יש לך כרטיס למחלקה הראשונה, יכולת לשבת עם עשירי עולם שם, ואתה פה עם הבהמות. זה בדיוק. זה מה שהפסוק אומר לנו כל כך, אל תהיו כסוס כפרד אין נבין. כמה ספרי המוסר של הראשונים מדברים על כך. אל תהיו כסוס כפרד אין נבין. כפי שהפסוק אומר, או בירמיהו, אין איש ניחם על רעתו לאמור מעשיתי, כולו שב במרוצתם, כולו שב במרוצתם כסוס שוטף במלחמה. רבי יונה, מסילת ישרים, כמה הם מדברים על זה? סוס שוטף במלחמה. תשאל את הסוס, מה אתה רץ? מה אתה רץ? הוא רץ כי יש מלחמה, הוא רץ. אל תהיו כסוס כפרד אבין. למה לא תהיו כסוס? מפני שהאדם הוא לא סוס. אדם ביקר ולא יבין, נמשל כבהמות נדמו. כמה מדברים על זה כל כך הרבה? אדם ביקר, אומר לנו הפסוק, אדם כמה הוא יקר, לאן הוא יכול להגיע, איזו נשמה עליונה שיש לו, אבל הוא לא מבין את זה. נמשל כבהמות נדמו, הספור אומר שם, נמשל נדמו, זה בא להראות כמה אדם הוא מדמה את עצמו, הוא חושב באמת שהוא כזה, הוא מרגיש את עצמו כסוס. וזוהי הבעיה הכי גדולה של אדם. אדם שלא שואף, אדם שלא מכיר את עצמו, להכיר את עצמו, לדעת מי אתה, מי אתה זה, תחשוב מי אתה, אתה לא יודע מאיפה אתה באת. כל אחד צריך להרגיש את ההרגשה הזאת, אלוקי נשמה שנתת בי טהוריי, אתה בראת, אתה נפחת בי, להרגיש מאיפה באת, לאן אתה הולך, לאיזה עולם נפלא שאתה הולך. זה אדם צריך להרגיש. אם הוא לא מרגיש את זה, הוא לא דורש מעצמו כלום. למה כבר שהוא ישאף? למה? לא לעשות פרנסה, להרוויח יותר כסף, לקבל איזה תואר, לעבור בחינות לרבנות, יותר טוב, בחינות לדברים אחרים, קצת פחות טוב, וזה הכל, ומה? הוא ילך לבית כנסת, הוא יחנך את הילדים שלו לתורה, בעזרת השם, כאילו ילדים, שכאלה שכבר יש להם, וזהו, הכל הרש קטנה, קטנה, קטנה. איפה השאיפות הגדולות? אדם ביקר. כי אדם לא יודע מי הוא בכלל. יש קטע ברבנו צדק, שאנחנו כבר הזכרנו אותו, אני חושב הרבה פעמים, שהוא כותב קטע נפלא ממש, בצדקת הצדיק, הוא כותב, שצריך האדם להאמין בשם, כשם שצריך האדם להאמין בשם יתברך, כך צריך אחר כך להאמין בעצמו. אדם צריך להאמין בעצמו, להכיר את עצמו, להאמין מי אתה, שיש לשם יתברך עסק עמו, ואיננו פועל בטל של בין לילה כאן ובין לילה הלך, אלא נפשו ממקור החיים, והשם יתברך משתעשע בו ומתענג בו. קודם כל אדם צריך לדעת מי הוא, כמה הוא גדול. ודבר שני, שהקדוש ברוך הוא למרות כל גדולתו, הרי זו כל מטרת הבריאה, כל העולם כולו עם כל המיליארדים של הגויים, עם כל המספרים האינסופיים של הכל, של בעלי החיים, מהכי קטנים עד הכי גדולים, עם כל הכוכבים וצבא השמיים, הכל נברא בשביל האדם. ולמה אדם נברא יחידי? בשבילי נברא העולם, באמת כל אדם הוא יחידי. כל אדם הוא יחידי, אין שני בני אדם שדומים. אדם צריך להרגיש שהכל הכל זה בשבילי. יש מטרה, יש תפקיד בעולם הזה. ואז הוא, יש לו שאיפות למלא את התפקיד שלו, להתקדם, להתרומם, אפילו בדברים שאנחנו, הדוגמאות היחידות שהזכרנו, שיש לנו מושג בהן, קצת בידיעת התורה, קצת בהרגשה בתפילה, קצת בכמה דברים שיש לנו הרגשה בהם, של רוממות. אם אדם הוא הולך בכיוון הזה, אז הוא כבר עשה משהו. הקדוש ברוך הוא משתעשע בו, הוא מתענג בו. כל אחד ואחד. אני חשבתי בזמן האחרון, וזו הזדמנות, הסתכל בשלושה דברים, אין אתה בא לידי עבירה, דע מאין באת, בהוויות אומרים את זה בשקט, שאף אחד לא ידע מאין הוא בא. לבושה, זה באמת לבושה. אבל דע מאין באת, לאן אתה הולך, למקום עפר עם מוות עולה. חשבתי, מה זה, משם באתי, ולאן, ואני הולך למקום ריפה, רימבת עולה, נשמה שנתת בי, אתה נפחת בי. אני בא מעולם הנצח, אני בא מתחת כיסא הכבוד, ואני הולך לעולם של נצח, אני הולך לישיבה של מעלה, וממשיכים שם, אין לנו שום השגה ושום תפיסה בתענוגים שיש שם, התענוגים הרוחניים. מה הוא בא ואומר לנו, הקוויה בן מעלה, לא עושה מהכל אפס אחד גדול. מה הפשט בזה? הפשט הוא פשוט. אם אתה באמת הפכת את עצמך, אתה צריך מוסר שיזעזע אותך, שכל החיים שלך זה סביב הקצת שנים שיש לך, כשאתה ילד אתה עוד ילד, כשאתה מתחיל להזכין אז כבר הפסדת את הכל, אז או שמפטרים אותך, או שאתה צריך להתפטר, וכבר כלום יש לך כמה שנים שאתה יכול לשבת על זה כיסא רם וניסה כביכול, אז באמת תחשוב על זה, מה אם באת ולאן אתה הולך. אבל אם אתה תדע באמת מה אם באת, ותדע לאן אתה הולך, אז תשאף לעולמות רוחניים, תשאף לגדלות. זה שתי הסתכלויות, שני צדדים של המטבע, ודאי. אם הוא חושב את עצמו כסוס, כפרד, אין אבין, הוא לא יודע מה זה אדם בעיקר, אז באמת הוא צריך לא להתגאות. זה שום דבר, מה יש לך להתגאות? תסתכל בשלושה דברים, מה אתה בסך הכל, וכמה זמן כבר יהיה לך? אתה היום רמטכ"ל, מחר כבר אתה איננו, היית עובר ראש ממשלה, עכשיו אתה אוחז בכיסא בקושי, בכוח, אחד שוכב לו עם אירוע מוחי, לא חי ולא מת. מה כל העולם הזה? וזה כבר הכי הכי שאתה יכול להשיג אליו כבר. ואם אתה לא תזכה להשיג לזה, ואתה תהיה קצת פחות, תהיה איזה חתיכת משהו, או מה? יהיה לך קצת פרנסה טובה. זה החיים של האדם, שזה חיי האדם. איפה השאיפות שלו? איפה הכל? צריך אדם לדעת את זה, להאמין בעצמו. זה צריך מה שאדם. כשם שצריך האדם להאמין בשם יתברך, כך צריך להאמין בעצמו. שיש לשם יתברך עסק עמו. איננו פועל בטל. זה לא נכון, זה הכל שקר. נפשו מקור החיים, השם יתברך משתעשע בו, מתענג בו. וזה, כשמסתכלים ככה, זה עולם אחר בכלל. ועוד הקדוש ברוך הוא נתן לנו אפשרות של תשובה. תשובה זה לא כמו אדם חולה שקוטים לו רגל ואז הוא כבר בריא, או קוטים לו אצבע, זה כבר על הצד הטוב, או משהו. הוא לא בא מום, הוא חוזר להיות כולך יפה רעייתי ומומו אין בך. הכל נמחק, אדם יכול להתחיל חיים חדשים. בו ביום נולד. אדם יכול להתחיל את כל החיים שלו, לזרוק את הכל, כפי שרבן יונה כותב ביסוד התשובה. את הכל לזרוק וברגע אחד להתחיל בכיוון. זה יוצא מן הכלל הרי. זה כל השנה, כשמגיע ראש השנה ויש כל כך הרבה מתנת שמיים שאפשר בקלות לעשות את הדבר הזה. יום בריאת האדם. ראש השנה, היום זה היום הראשון לבריאה. ואומר לו, לא קיריות, זה היום, קפה. כך אומרים חז"ל. ובשבת יהיה יום שנברא אדם הראשון, היום השישי לבריאה, ואז כל שנה מתחדש העסק, ודנים את האדם איזה תפקיד לתת לו, כי יש לו תפקיד עצום, אבל בודקים אותו, אתה קיימת עד עכשיו את מה שעשית, אז אם אדם יבוא, ריבונו של עולם, תעזוב מה שהיה, מעכשיו אני אמלא כבר את התפקיד כמו שצריך, נותנים לו כלים, נותנים לו אפשרויות. זה בעצם כל הדין, כי מתחילים מחדש כל שנה. אתה חי, אתה נמצא בעולם, בשביל מה אתה חי? אתה ממלא את התפקיד שלך? יש לך ייעוד, באת לפה לשם מטרה מסוימת. אם הוא מחליט, מעכשיו אני מקבל עליי להתחיל את הייעוד שלי עם שאיפות גדולות, לא יחטוף הרבה, אבל הוא הולך לקראת השאיפה, כמו בכל דבר. תמיד אנחנו עומדים וצוחקים כשאני אומר את זה. אומר, אם אדם, כמו שאם אדם יחליט, אני מחר בבוקר, ממחר בבוקר אני יודע ש"ס. ודאי שכולם יצחקו ממנו. איך תדע מחר בבוקר ש"ס? לא למדת, איך תדע? הפירוש שאני יכול להגיד, ממחר בבוקר אני מתחיל ללמוד, ואז אני אדע בסוף. כך בכל מעלה רוחנית, ודאי שאדם לא יכול פתאום להשתנות. הוא לא יכול ממחר להתפלל עם דבקות בשם. הוא לא יכול מחר אפילו לכוון בה, אם יגיד את כל המילים, יוצאים מפיו אפילו בלי כוונה, זה כבר דבר גדול. וכן הלאה, בכל דבר קטן. אבל עם שאיפות, אם הוא יכיר את עצמו, הוא יודע לאן הוא צריך להגיע, יש לו יד, יש לו כוחות עצומים, אדם בעיקר. אם לא, אז ודאי שזה כלום. וכתוב בפרשה שני דברים שנדגיש מן הפרשה שקראנו, שתי הפרשות בעצם. ובילך כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך וכולי. ואז עם ישראל יסור מן הדרך, עזבה לי ואפר את בריתי, וחרעתי בו ביום ההוא, ועזבתי, הסתרתי פניי מהם, היה לאכול וכולי. ואמר, ואז עם ישראל יתפוס את עצמו, מדבר פה בלשון יחיד לעם, ואמר ביום ההוא, הלא, אל כי אין אלוקי בקרבי מצרוני הרעות האלה. למה זה קרה כל זה? שכחתי את הקדוש ברוך הוא. אין אלוקי בקרבי, לכן זה קרה. נו, אז טוב מאוד. מחשבה כל כך טובה, מחשבה של תשובה. ממשיכה התורה, ממשיך הקדוש ברוך הוא לומר למשה, ויאמר השם אל משה, מספר לו מה שעתיד להיות, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. יהיה עוד יותר אסתר, קודם הוא אומר, והסתרתי פניי מהם, ואנוכי אסתר אסתיר. מה, למה, מה פתאום? הרי עם הזה מחשבות כל כך יפות וטובות, אין אלוקי בקרבי מצרוני הרעות האלה. יש כמה פירושים. אבל הרמב"ן אומר פה, הרמב"ן אומר, ודם ואמר ביום ההוא, הלא על כן אלוקי בקרבי, כי איננו וידוי גמור. זה לא וידוי. למה זה לא וידוי? אבל הוא הרהור וחרטה שהתחרטו על מעלם ויכירו בו כאשמים. נכון, הם מרגישים, אין אלוקי בקרבי, אז לכן מה? מחשבות של חרטה, לא נגיד שזה כלום, אסור להגיד שזה כלום, אבל זה עדיין לא בונה את האדם. אם אדם לפני ראש השנה או בעשרת ימי תשובה או ביום כיפור, שבאמת לא הייתי בסדר, באמת אני עשיתי כל כך הרבה דברים לא טובים, אין לזה כמעט שום ערך. כי מה זה משנה שאתה, מה זה יוסיף? תחשוב מה הלאה, זה העיקר. תחשוב מה הלאה, מה האתגר, למה אתה הולך לקראת, מה אתה רוצה להשתנות או לא? מה זה שווה שאתה אומר, אני באמת לא בסדר? ואמר, על כי אין אלוקי בקרבי מצרוני הרעות האלו. בסדר, יפה מאוד, אתם מאמינים שהקדוש ברוך הוא עושה את זה, כי אתם לא בסדר, אבל זה לא וידוי. ואנוכי אסתר אסתיר, אולי על ידי שיהיה אסתר נוסף, זה יעורר אותה. אולי פתאום יתפסו שצריכים להתקרב, שצריכים להוריד את המסך, לראות את הקדוש ברוך הוא. הרי זה תלוי הרבה באדם. אם הוא משתדל שלא יהיה אסתר, אז הקדוש ברוך הוא גם מאיר לו. והדבר הנוסף בפרשה, שהוא לכאורה, כל מי שלומד רש"י, ומי שלומד קצת רש"י, זה מיד מתחילת פרשת ניצבים, אפילו מי שלא מספיק את כל רש"י בפרשה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. מהו המשפט הזה? אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. מה משה רבינו פה אומר לעם ישראל? אומר רש"י, מביא מדרש, מדרש אגדה, למה נסמכה פרשת אתם ניצבים לקללות? לפני זה הייתה פרשת כי תבוא. איזה קללות, איזה שואה, איזה חורבן. אם רק זה משהו מפחיד, מפחיד, מפחיד. ומשה רבינו לפני מותו, זה מה שהמסר שלו שהוא מוסר לעם ישראל, כך וכך 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 וכך. עזרתי כן לנו שיקראו את זה תמיד, לא בשבת האחרונה של השנה, שבת קודם, תכלה שנה בקללותיה, זאת אומרת שישמעו את זה ויתעוררו, אבל פחד פחדים. אומרים לנו חז"ל, לפי ששמעו ישראל 100 קללות חסר 2, יש שם צדיק ח' קללות, בכוונה זה חסר 1, צדיק ט', סליחה, 99, לא 2, חסר 2, חוץ ממם ט' שבתורת כהנים, בתורת כהנים יש 49, ופה יש כפול 98. כשהם שמעו את זה, הוריקו פניהם, הוריקו פניהם, ראו על הפנים שלהם כמה הם, איזה פחד, איזה יראת שמיים, ואמרו, מי יוכל לעמוד באלו? איך נסתדר? מה זה? מה קורה פה? ועוד משה רבינו עכשיו הולך, משאיר אותנו, ואנחנו הולכים לארץ ישראל. מה יהיה עם כל העסקים האלו? זה הרי פחד ממש. התחיל משה לפייסם. משה אומר להם, אתם ניצבים היום. אתם ניצבים היום. מה זאת אומרת? מה, קרה לכם משהו? אתם לא רואים שאתם ניצבים? אתם עומדים? הכל בסדר? הרבה ייחסתם למקום. עד עכשיו כן הייתם בסדר. עברו כמעט 40 שנה. נעזוב את מה שהיה לפני יציאת מצרים. אבל גם מאז כבר עברו 40 שנה כמעט. הרבה ייחסתם למקום. לא עשה אתכם כליה. והרי אתם קיימים לפניו. אתם ניצבים. ועוד אדם, מה זה היום? מה המילה היום? אומרים חז"ל הלאה, היום, כיום הזה שהוא קיים, הוא מאפיל ומאיר, יש יום ואחר כך נהיה חושך, ולמחרת עוד פעם החמאס הוא רחת, בצהריים מתחיל להיות שוב ירידה, ועוד מעט שקיעת החמה וכו', ושוב זורח. כך העיר לכם וכך עתיד להעיר לכם, והכללות והאיסורים מקיימים אתכם ומציבים אתכם לפניו. הכללות זה אתם ניצבים היום, אתם ניצבים קודם כל, אל תפחדו, והיום זה ככה זה, זו הדרך. מה הפשט כאן? מי שלמד את רש"י הזה, איך הוא לא, אולי הוא כן הלך לשאול את מישהו, אותי אף אחד לא שאל פשט ברש"י הזה. מה הפשט בזה? מה הפשט? הקדוש ברוך הוא אמר רשימה כזאת של כללים, משה רבנו אומר, זה צחוק לעזור, זה שום דבר. זה לא היה עד היום, אתם תחזיקו מעמד. מה הפשט בזה? הוציא את כל הרוח מן הכללות, מה פירוש? הכוונה היא כל כך פשוטה, אולי לכן לא שאלו, כי כל אחד מבין את הפשט הפשוט. משה רבנו אומר לעם ישראל, שמעתם כל כך הרבה כללות, אפשר לקבל רושם שהקדוש ברוך הוא זה, מה שלפי העברית של היום, הוא מחפש אתכם, ככה היום אומרים, הוא מחפש אתכם, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם יותר מה שאבא אוהב את הילדים שלו לאין שיעור. הוא לא רוצה את כל זה. הוא רק אומר לכם, כמו שאבא אומר לבן שלו, תשמע, אל תלך בכיוון הזה. זה שם זה שדה מוקשים, שם יש בורות, שם יש כל מיני צרות, שם יש חיות רעות. אתה לא תצא משם חי. תלך בכיוון השני, תלך שם, שם, שם זה כל כך נפלא. שם יש לך ברכה ושפע ושפע ושפע. זה הכללות. זה מה שכתוב שם, זה מה שרבינו אומר להם. משה רבינו אומר להם, הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב איתכם. הוא כל כך, בצור דבש אסביעך, הקדוש ברוך הוא רוצה להשביע אותך דבש. כמה הקדוש ברוך הוא רוצה לתת ולתת, זו המטרה של כל הבריאה כולה. כל הבריאה כולה נברא, הקדוש ברוך הוא צריך, כפי שהפסוקים אומרים, הנביאים אומרים לנו, אתה עושה טובה לקדוש ברוך הוא. הוא ברא את העולם כי הוא חסד, עולם חסד יבנה. כי הוא טוב, לפי ההשגות שלנו, הוא טוב והוא רוצה להיטיב, מפני שמי שטוב הוא רוצה להיטיב, והוא רוצה להטיב שיא ההטבה, וכשנותנים נעמד כיסוף, אז זה לא הכי טוב, שמקבלים לכם חסד. אומר, לך לעולם, תעבוד, ותרגיש אחר כך, זה מגיע לי כי עבדתי, זה השיא של החסד. או כך, הסבר יותר עמוק קצת, הרמח"ל אומר, בסדר שהוא יהיה מה שיותר דומה לו, שזה החסד הוא מי. לא משנה, על כל פנים הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לכם ולתת לכם ולתת לכם. זה מה שהוא אומר. אתם ניצבים. העובדה שמתחרפים ומשתנים, והקדוש ברוך הוא ממשיך הלאה. יש ירידה, הוא מאיר ומחשיך היום. היום כמו יום. אבל בסופו של דבר כל המטרה היא, למה הוא מביא את כל הכללות האלו? כי אם אתה שוכח אותו, על כן אלוקד בקרבי, מצאוני אבות האלו, שכחת בכלל את אבא שלך, אז יש ברירה. אבא לא מתנהג כך עם בן שלו לפעמים, לא מעניש אותו, לא סוגר אותו באיזה עונש, לא נותן לו פעם איזה סתירה. אין לו קל בקרבי, מה אני יכול לעשות? אבא מצטער הרבה יותר ממה שהילד מצטער, שהוא מקבל את העונש. אבל אין ברירה, הוא רוצה לחנך אתכם. אבל אם אתם תבחרו בדרך אחרת, אז ודאי כל המטרה היא שתתעוררו. אם תתעוררו בכיוון אחר, ודאי שלא צריך את כל זה. ומהי הדרך האחרת? אומר להם, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. אם אתם תהיו לפני השם אלוקיכם, אין שום בעיות. אתם יכולים להיות ניצבים וניצבים, כי כל המטרה היא ששכחתם שאתם ניצבים לפני השם אלוקיכם. אין אלוקי בקרבי. שכחת שיש בורא עולם שאתה עומד לפניו. אבל אם אתה תעמוד לפני השם, רק שפע שטוב יהיה לך, שמחת חיים ועונג, עונג אינסופי, רק זה, זוהי העצה לפני השם אלוקיכם. כשדוד המלך מתפתח עם מיכל, קודם כתוב שם שהיא ראתה אותו מפזז ומחמקר לפני השם, וכשהיא באה ואומרת לו איך, אומר לה, שיחקתי לפני השם. הכל זה לפני השם, זהו הפתרון של כל הדברים. להרגיש לפני השם, להרגיש שאתה עומד לפני השם, יש בורא ויש מנהיג, וחוץ ממנו אין שום דבר, אין עוד מלבדו, וכולם יודעים את כל הדברים, וכולם שומעים את כל הדברים, כולם חוזרים על הדברים, אבל להפנים אותם, להפנים אותם ללב, זוהי העבודה. להרגיש את זה כפשוטו, שאין עוד מלבדו, שכל הרע, כמו שהפסוק אומר, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. בתפילה אנחנו שינינו לשאין רע בעולם, בסופו של דבר שום דבר הוא לא רע, אבל הקדוש ברוך הוא, הוא יוצר אור ובורא חושך, יוצר אור ובורא חושך, שלום. עושה שלום ובורא רע, הכל כי מטרת הרע זה מטרת החושך והזרע, והרע זה כדי שאנחנו נגיע להישגים. להיות לפני השם, להרגיש את ההרגשה הזאת, לחוש את הדבר הזה באופן מוחלט, זוהי בעצם המשימה שלנו. וראש השנה, כל מהותו של היום הזה זה להיות לפני השם. יום תרועה להריע למלך, הכתרת המלך, כפי שהספורנו אומר, הראשונים כבר מדברים, והאחרונים, והמזמור שאנחנו אומרים לפני התקיעות, כל העמים תיקו חף, הריעו לאלוקים, כל רינז אמרו לאלוקים זמרו, מחיאות כפיים, זה הרגע הנפלא, הנפלא, הבקרה כתוב שהיה בשמחה גדולה, ברגע של הכתרת המלך, זה התקיעות, אבל כל היום הוא יום תרועה, בראש השנה לא כתוב, תקיעו בשופר, במיובל כתוב, יום תרועה, יום תרועה לפני המלך, היום הזה זה יום של המלכת השם, זה לא רק שאנחנו חייבים בזה, אלא הקדוש ברוך הוא מתקרב אלינו, ביותו קרוב, הוא מתקרב, היינו ש... מה פירוש הוא מתקרב? הלב הוא פתוח כל כך שאפשר בקלות להרגיש את זה, מי שרק שואף קצת, נשאר עם אותו השנה זה לא כל כך קל, בפרט שאדם הוא שקוע בבוז, שקוע בכל מיני דברים, שהוא נטמע על ידם, בראש השנה אדם יכול כל כך בקלות להרגיש את הלפני השם הזה, ואם הוא נתפס לדבר הזה, זה בעצם כל התוכן של התקיעות, של מלכויות, של זיכרונות, של שופרות, של אמונה בהשגחה, במלכות השם, בתורה מן השמיים, במשיח. כל מה שכל הנוסח שאנחנו אומרים מתפילת המוספים בשלושת הברכות הללו, שזה התוכן של יום תרועה יהיה לכם. אפשר לחוש את הדברים האלו, להרגיש את זה. ואדם שמרגיש את זה, אז הוא כבר בעולם אחר. הוא כבר נפלא, הוא מרגיש לגמרי אחרת. אבל חז"ל אומרים לנו שגם זה לא מספיק. זה דבר גדול להאמין בזה. אבל כתוב, אמר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכו לי עליכם. צריכים בפועל לקבל עול מלכות שמיים. אני רוצה שהקדוש ברוך הוא מלך עליי. אני רוצה להרגיש הכנעה. אם אדם מרגיש שאין עוד מלבדו במובן האמיתי והעמוק, הוא ממילא מרגיש שכל נשמה, כל הנשמה תעלה לי הללויה. הפסוק שאנחנו אומרים בכתובים, שם האחרון, כל הנשמה, אומרים חז"ל, כל נשימה הוא נשימה. אם אדם מרגיש, אם הוא מרגיש את זה, הוא חי אחרת. כמה פעמים, כל אחד יודע את הדברים הפשוטים האלו. אם אדם מרגיש שהוא רואה פתאום בעיניים, אז הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא, ופירי פלאים, איך אני רואה, ואיך אני שומע, ואיך אני יושב, ואיך אני קם, ואיך אני נושם, איזו מין מכונה זאת. כל מי שיש לו רק טיפת מוח בקודקודו, מבין. ואז הוא אומר ברכות כמו שצריך, כל יום בברכות השחר, כל יום, פוקח עברים, מתיר אסורים, זוקף כפופים, אבל כל יום זה קשה עד שמגיעים לדרגה כזאת. אבל בראש שנה אפשר בקלות בקלות להתרומם, להגיע לדרגה הזאת. ההרגשה הזאת של שאדם הוא יכול להתרומם בראש השנה ולהרגיש את זה, אבל תמליכוני עליכם, לא תחליט, היום הזה אני ארגיש את הרגשה ואני הולך הלאה. ממילא אני בונה לי שאיפה, אני רוצה לחיות בעולם רוחני, אני יודע מאיפה אני יודע לאן אני הולך, אני יודע מה התפקיד שלי, אני מבקש לקדוש ברוך הוא שייתן לי תפקיד בראש השנה, לכל השנה, שייתן לי תפקיד לנו, שייתן לי כלים שאני אוכל להחזיק מעמד ביעד שיש לי לפניי. ראיתי איזה משל, לא זוכר איפה ראיתי, שאדם אחד, אדם אביון, מסכן, יש איזה קרן שנותנת מלגות לכל שנה, ככה, מי שצריך באמת מקבל בכבוד, יש דברים כאלה, זה לא משל, אדם מקבל, ככה איזה 12,000 דולר, אז יש לו פחות או יותר, כל חודש, יש לו 1,000 דולר, זה משהו, יכול להסתדר עם זה, אחד פנה, הוא צריך להביא המלצות ומברר אם זה נכון. בקיצור, הוא קיבל אישור שהוא קיבל את המלגה הזאת. בסוף ישנה הערה בסוף המכתב הזה של האישור, שכותבים שאם הוא חושב שהוא יהיה זקוק גם לשנה הבאה, אז שלא יפנה מדי מאוחר, הוא פנה פעם כל כך מאוחר, שיפנה בהקדם כמה שאפשר. אותו אחד קיבל את המכתב אחרי, ממש באותו ערב, הוא יושב וכותב בקשה לשנה הבאה, מכתב ככה כל כך יפה, והכל אמת, מסכן באמת מסכן, מסכן יש לו משפחה עלובה וככה, כותב את המכתב, שכח לכתוב תודה, מילה אחת לכתוב תודה שאישרתם לי את המילה. אז כל אחד מאיתנו מרגיש מיד, שזה לא בן אדם בקיצור, בעברית פשוטה זה לא בן אדם. אתה פנית, ביקשת, תאמר תודה, אחר כך תבקש הלאה. בסדר כשאתה פונה, ביקשו אותך בהקדם, שיהיה בהקדם. אבל איפה התודה שלך? יש הרגשה כזאת, אני לא יודע אם... אני לא יודע, אני מרגיש את זה מאוד אולי כשמתבגרים יותר, אני מרגישים את זה יותר. כשנזכים זקנים, מרגישים את זה עוד יותר. שבשם, מגיע ראש השנה, באים לקלב בחור, נבקש אותו, תן לנו כותבי לחיים, זוכרים לחיים, ספר חיים, פרנסה, וזה וזה וזה. איפה התודה? שנה שעברה היה יום דין. אתה החדקת שנה, ולא רק שנה שעברה, ולפני שנה, ולפני עוד שנה, ועוד שנה. כמה טובות, כמה שפע של טובה כל אחד מאיתנו מקבל. כל פרט, כל הנשמה תעלה לי, כל נשימה ונשימה. כל הדברים, ובלי סוף אנשים מקבלים, מקבלים ומקבלים ומקבלים מן הקדוש ברוך הוא, כי אין מי שנותן חוץ ממנו, כי הכל שלך, כי הכל ממך ומידך נתנו לך, הכל שלך, איפה התודה שלך? באים לראש השנה, בקשים ומבקשים ומבקשים, בטח צריך לבקש, אבל צריך להיות יום שכולו מלא הודיה לקדוש ברוך הוא. זה צריך להיות, ואני חושב שעל ידי זה, מגישים את הלפני השם אם מודים לקדוש ברוך הוא. כמו שראינו בפרשת הביכורים, שאינך כפוי טובה. כשאתה בא לכהן אתה צריך לומר באתי אל הארץ, מה זה שייך לעניין? תודיע שאינך כפוי טובה. אתה בא לפני הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להגיד לו שאתה לא כפוי טובה, שאתה מקבל ממנו. אלא מה אדם הוא מרגיש? קיבלתי ממנו, ברוך השם, הוא לא עשה לי צרות, לא נהייתי חולה, לא זה. אין את ההרגשה, זה כאילו הכל הולך בשבונג, זה לבד הולך. אם אדם יודע שהכל הקדוש ברוך הוא, איך אתה לא מודה לו? איך לא מודים לקדוש ברוך הוא? ועל ידי זה אפשר לזכות, כפי שאמרנו קודם, לא כללות ולא שום דבר, אתם ניצבים היום. אדם בא לדין, ואדם לא יודע מה, אבל הוא יכול לזכות. זה לא רק של ראש השנה, זה עבודה, עבודת חיים. אדם יכול לזכות על ידי הגישה הזאת שלפני השם. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם. אם הוא לפני השם, הוא יכול לזכות. ראש השנה זה עלינו לשבח. עלינו לשבח לאדון הכל. נכון שלא עשינו כיבוי ארצות, לא שמענו כמשפחות האדמה, ושאנחנו לא כמו האחים שלנו הטועים כפי שהתחלנו, ואנחנו מחזיקים בחבל, ואנחנו ואנחנו ואנחנו, אבל לא רק על זה, להודות לו על כל פרט הכי קטן שבחיים. אתה חי ואתה נושם ואתה בריא למשפחה שלך, כמה כל אחד יש לו מה להודות, גם כמה מסכנים שיש להם הרבה צער ועוגמת נפש, שיש הרבה על מה להודות. אבל ברוך השם שהציבור באופן כללי זה לא ככה. כמה צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, עלינו לשבח. זה בעצם צריך להיות הכיוון של היום. ברוך שאמר והיה עולם, כמו שאמרנו עם התומת הדש, אמר את זה שעה. זה בעצם זה כל המסר, ברוך שאמר, ברוך הוא, ברוך עושה בראשית, ברוך הוא, ברוך הוא, ברוך הוא, ברוך הוא, עודו לשם קירו בשמו, פסוקי בזמרה. חזר אומרים, הגמרא אומרת שאמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לפני מה ישראל לא אומרים הלל בראש השנה ביום הכיפורי. כך שאלו את הקדוש ברוך הוא מלאכי השרת, הוא אומר להם ספרי חיים, ספרי מתים פתוחים, איך הם גילו שירה? המלאכים לא יודעים שספרי חיים פתוחים. המלאכים, אני לא מבין את הפשט בדיוק, אבל יש לי איזה פשט שם, אבל בנתנה תוקף כתוב מלאכים מחפזון, חילו ועדי אוחזון, יאמרו הנה יום הדין לפקוד עצבא מרום בדין. המלאכים נידונים, לפני שזה בהתאם לבני אדם, כי הכל זה בהתאם לבני אדם. הם מפחדים, אז למה, מה הם מתפלים שלא אומרים עליהם? התשובה היא, מה זה שייך? עד רבה, תגיד עליהם, תודה לקדוש ברוך הוא על כל פרט הכי קטן. זה יהיה הדרך שלך להשיג את הדין. הקדוש ברוך הוא אומר, לא, זה לא מתאים בכל זאת, ספרי חיים, ספרי מתים פתוחים. והחתם סופר, נדמה לי, מסביר בכלל קצת אחר. אז מה עם ספרי חיים פתוחים? נדמה לי שהוא אומר שהמתים באים לבית הכנסת, כי דנים גם את המתים, ספרי מתים פתוחים. זאת אומרת, יש דין גם על מתים. הנשמות נמצאות, איך אפשר להגיד? הרי זה לא מתאים להגיד עליהם, הרי מסכנים המתים. לא המתים יעללויה, אבל לא יכול להיות די דומה. אפילו בבית האבל לא אומרים עליהם. ובשבעה לא אומרים עליהם, מפני שלא המתים יעללויה. אז לכן לא מתאים להגיד. אבל מה זאת אומרת? לא להגיד עליהם ראש השנה ביום כיפור. איך אתה לא מודה לקדוש ברוך הוא? להודות לו בכלל, ולהודות לו על המתנה הזאת שיש ראש השנה, שאפשר להתחיל את הכל מחדש. ולהודות לו שאנחנו המחזיקים בחבל, שאנחנו ממשיכי השרשרת, שאנחנו עכשיו בדור עקבתא דמשיחא, אנחנו מחזיקים, אנחנו נחזיק עד שכולם יכירו את האמת. זה מה שצריכים להרגיש. באדם שמרגיש תודה ותודה לשם, הוא מרגיש את הקטונתי מכל החסדים. הוא מרגיש כמה, מה הוא. יש סיפור על החפץ חיים, זה לא סיפור, זה כנראה שפעם מישהו תפס אותו, הוא ישב, הוא עשה חשבון הנפש, כמה הקדוש ברוך הוא נתן לי, וכמה זכיתי. כל אחד, אז הוא עשה את החשבונות שלו, לא הייתה לו משפחה דווקא כל כך גדולה, אני חושב, אבל בסדר, הוא זכר, הוא זה, והייתה לו ישיבה, והוא כתב ספרים, והוא בריא, והוא ככה, והוא מעריך ימים. אחר כך הוא אמר, ישראל, מאיר, ישראל, מאיר, ומה אתה נתת לו? כל זה הוא נתן לך, ומה אתה נתת לו? מה אתה עשית לקדוש ברוך הוא? כשאדם הוא עושה חשבון, כמה הקדוש ברוך הוא נותן, הוא מרגיש קטונתי, קטונתי מכל החסדים, כמו שיעקב אבינו אמר. אמנם הבטחת לי, אבל הייתי קטן, עשית איתי כל כך הרבה חסד. אדם מרגיש את זה, וההרגשה הזאת, זה הרגשה של הכנעה לקדוש ברוך הוא. מה זה קבלת מלכות? מה זה תמליכוני עליכם? תמליכוני עליכם זה לא צריך להיות דווקא כי אני מרגיש שעומדים למשות עליי, כי אני מרגיש שאני מקבל ומקבל ומה אני נותן לו. אני מרגיש שההכנעה אליו, כי אני יודע כמה הוא טוב אליי, וכמה אני צריך, וכמה הוא רוצה, ואת כל מה שהוא רוצה זה להיטיב לי, שזה כל כך הרבה משלים בספרים, אין טעם להמשיך בממשלים, אבל דברים כל כך פשוטים וכל כך נפלאים. הקדוש ברוך הוא מתחנן לנו, שאנחנו נעשה טובה, ונתנהג כמו שצריך, כדי שהוא ייטיב לנו, כי כביכול יש דין, יש משפט, הוא לא יכול, הוא ברא את העולם עם משפט כדי, גם בשביל חסד, שלא יהיה נעמה וכיסופה. אז איזה דבר זה כל כך נפלא, כל כך הרגשה כזאת. אדם שהוא ניגש ככה, קודם כל, כפי שאמרנו בתחילה, את הפסוק שהנביא אומר, ככה זה בושה שמישהו יגיד את זה לציבור, אבל הפסוק אומר, אל תהיו כסוס, כפרד, אין הבין. הנביא צועק, אל תחשבו את עצמכם לסוסים. לא רק כסוס שוטף במלחמה, תדע לך מי אתה, אדם ביקר, אדם כמה אתה גדול, מאיפה באת, מאיזה עולמות, ויש לך תוכנית של עולם נצח, אתה בעולם הזה כדי לזכות לנצח הזה, כדי שיהיה טיבו איתך, אדם שחי, מרגיש את זה, לא מפנים את זה, מרגיש את זה טוב, יש לו שאיפות, יש לו מטרה לנצל את החיים למעלות שבעבורה נברא, כפי שכתוב רבי יונה, את עיקר החיים, מה, וזה לא משנה אם תשיג משרה או לא תשיג, תהיה כך או תהיה כך, אתה תזכה למעלות שבעבורה נבראת. וכל אדם יש לו תפקיד, בשבילי נברא העולם, להרגיש את ההרגשה הזאת, לשאוף, והיה צריך להיות עצום עצום, אבל לצאת לדרך זה כמעט כמעט, כפי שאמרנו, לאט לאט ללכת, לצעוד, והרגשה הזאת של לפני השם ולהודות לקדוש ברוך הוא. האמת היא שהרמב"ן בפרשת בו, שגם אותו כולם יודעים, הרמב"ן אומר שם, אין לכלל יום חפץ בתחתונים, כל הבריאה וכל הבריאים, לא, אין לו שום עניין בזה, מלבד שיודע, ידע האדם ויודע לאלוקם שבראו. להודות לקדוש ברוך הוא. עוד קטע שם, כוונת כל המצוות שנאמין באלוקינו, ונודה אליו שהוא בראנו. זו צריכה להיות הגישה שלנו, לפני השם. אם נסיים עם הקטע שהרמב"ן, בדרשה הנפלאה שלו לראש השנה, כשהוא הגיע לארץ, הוא דיבר בראש השנה באקו, ואז הוא דיבר שם מעומק הלב, הוא אומר שם שהוא עזב את כל המשפחה שלו, כי הוא בא להיות בחיק אמו, הוא בא לארץ הקודש, אז הוא כותב שם שמי שנמצא בארץ ישראל, זה סיכון גדול וברכה עצומה, כי פה נמצאים לא סתם לפני השם, כל אדם הוא לפני השם, אבל ארץ אשר עיני השם אלוקיך דורש אותה, תמיד עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה עד אחרית שנה, עיני השם אלוקיך בא, פה זה בארמון המלך, כך הוא כותב שם, הרמב"ן, בארמון המלך, מי שמתנהג בארמון המלך לא טוב, תופסים אותו, זורקים אותו החוצה, זה לא כמו בחוץ לארץ, אנחנו רואים את זה בחוש, אפילו אצל עם ישראל, הרמב"ן מביא דוגמה מן הגויים אפילו, אבל אפילו יהודים בחוץ לארץ, פה לא נותנים לחיות בשקט, הקדוש ברוך הוא לא נותן, גם כי עוד מעט הוא עומד לסגור את החנות, גם, עוד דבר, אין זמן למשוך ולמשוך, עוד מעט יבוא משיח, אבל חוץ מזה, בארמון המלך לא נותנים שתהיה הפקרות. אבל כמה אדם את הצד החיובי שבדבר, הצד החיובי שבדבר, לפני השם פה משמעות כפולה, נמצאים לפני השם, נמצאים בתוך ארץ הקודש, למרות שהשכינה רחוקה מאיתנו. הסתר פנים, האמת היא שהיא לא רחוקה, אסור לא אומר שם, שהם אומרים, הם אלוקי בקרבי, אבל אנוכי אסביר אסביר, אני נמצא פה. הוא נמצא פה, נמצאים פה ממש ליד הר הבית, מקום שהשכינה לא זזה. כמה כלים יש לנו, גם המקום וגם הימים, הזמן, ראש השנה, דרשו השם מלמצוא. אדם רק צריך לדעת מי הוא, להכיר את עצמו ולדרוש מעצמו ולשאוף ולהודות לשם, ועל ידי לפני השם הזה הוא יכול לעבור את כל הדברים הקשים. והקדוש ברוך הוא יעזור לנו באמת שנמשיך להחזיק בחבל, חזק חזק ונתחזק, כי עוד מעט בעזרת השם תתגלה האמת וכולם יכירו אותה, הלוואי שיזכו עוד הרבה לקפוץ ובכל זאת לאחוז בחבל, ונזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה לנו, לכל משפחותינו, לכל משפחת בית ישראל, אמן ואמן.